בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת אמצע השבוע שלנו, יום שלישי היום, ב' באב תשע"ז, 25 ביולי 2017 למניינם, ואנחנו פותחים את המהדורה התורנית ה-11 של בקצב היום לימי בין המצרים, עם רועי קנטן שממוקם בכל חי, דוד לוין ב-J Root Radio בניו יורק, קטי קלר בחיפה מיואנסבורג, יריב חזן בערוץ 2000, ארי גוטהלף בישראל אחד אונליין, לויקטור בול בשלגרנט. כאן, באולפני בקצב היום, מעבר לרבנים החשובים והמכובדים שכבר נמצאים, יש את ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית, ואני אלעד שבר. וזה השלב שאנחנו מתענגים ומתחזקים מפינתו של הרב דוד ברוורמן, אז שלום כבוד הרב.
שלום לכם, אז הנה בקצב היום, אנו שוב בתוכנית לימי בין המצרים. שוחחנו כבר בעבר בתוכניות הקודמות על הפוטנציאל הגדול של הימים הללו שהאדם יכול לבקש על חורבן הבית, על תיקון חורבן הבית, על בניין בית המקדש. האדם בימים האלו, היהודי בימים האלו, מסוגל לתקן, לשפר, לייעל את מעשיו, וכל פעולה וכל מעשה וכל מחשבה או תפילה שיהודי מתפלל או מבקש בימים הללו, המשקל שלהם גדול מאוד ורחב מאוד, יותר מאשר כל ימות השנה, כי הימים הללו נאמר עליהם, כל רודפי יה ישיגוע בין המצרים. כל אלו שרודפים אחרי יוד קי, אחרי הקדוש ברוך הוא, בזמנים המיוחדים המסוגלים, יכולים להשיג השגות גבוהות מאוד, ודווקא בימים הללו שמציינים את חורבן הבית, הם ימים המסוגלים יותר לבניין בית המקדש. ודיברנו על כך שכפי שנאמר בחז"ל, כל דור שבית מקדש לא נבנה בימיו כאילו חרב בימיו, כלומר כאילו היום בית המקדש ברגע זה ממש בית מקדש נחרב, כלומר אותם סיבות שהובילו לחורבן של אז הם בעצם עדיין רלוונטיות להיום. אז דיברנו בתוכניות הקודמות על הסיבות שהובילו לחורבן הבית הראשון. אנו נדבר בעזרת השם בסדרת התוכניות הבאה בסיבות שהובילו לחורבן הבית השני והדרך לתקן, כי העיקר זה לדבר על הדרך כיצד לתקן. חז"ל לימדונו שחורבן הבית השני בעיקר התמקד בנושא הזה של שנאת חינם. באבון שנאת חינם הגמרא במסכת גיטין ובעוד גמרות, הגמרות מתארות את התקופה של אז שמבחינה רוחנית המצב יחסית היה טוב יותר מאשר המצב בחורבן הבית הראשון. כלומר, שלושת העבירות החמורות ביותר בתורה, שאדם צריך למות ולא לעשות אותם, אותם שלוש עבירות שלצערנו התרחשו בארץ ישראל ובירושלים ובתורכי בית המקדש, כך קרה בבית הראשון. אך בבית הראשון, כפי שכולנו יודעים, שמה היו 10 ניסים, 10 ניסים שכל יהודי וכל אדם שמע עליהם בכל העולם כולו, שהטבע בעצם מפסיק לפעול. יש איזה פלנטה מסוימת, איזה פיסת אדמה, ששם אין חוקי טבע. כל אותם 10 ניסים ראו אותם בכל מקום, בכל פינה, הגיעו מכל העולם לראות את התופעה הפלאית הזאת. אם רק נדמיין רגע, לחשוב על הנקודה הזו, שלמשל מסתכלים על בית המקדש, שמעולם לא אמר אדם צר לי המקום הזה. מדובר בשטח כל כך קטן, ומיליונים של אנשים עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אם נחשוב על הנקודה הזאת שמעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים כשמיליוני קורבנות נשחטים שם, מעולם לא נראה טיפת דם על רצפת העזרה, לא ראו את הדבר הזה, זה הרי פילי פלאים. אם נחשוב על כך שהלחם הפנים העלה עדים מחום במשך כל השבוע, רואים את זה, ובטח ובטח הקרובים, שהקרובים זה היה הססמוגרף הרוחני שבו עם ישראל ידע מה המצב, אם הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו או חס וחלילה ההפך, כשפניהם היו אל הבית אז יודעים שהקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן לא מרוצה מאיתנו, וכשפניהם איש אל אחיו, הקדוש ברוך הוא מרוצה מאיתנו, ובפרט אם נחשוב רק על לשון של זהורית, זה הרי פילי פלאים, לשון של זהורית, כלומר עומדים עם ישראל ועיניהם צופיות לאותה לשון, לאותה פיסת בד, אדומה בצבע אדום אז, אדום ארגמן שמסמל חטאים, והנה הכהן הגדול בעבודתו, בכל יום הכיפורים, בעבודת הקודש הזו, ועם ישראל מצפה לראות, האם הקדוש ברוך הוא ימחה לחטאותינו, או חס וחלילה לא, בציפייה מתוחה מאוד, מסתכלים כולם, ופתאום רואים, כולם רואים, עומדים עם ישראל ורואים איך צבע אדום מתחלף לצבע הלבן, התרגשות אדירה בעצם תפסה את עם ישראל מהקטן ועד הגדול, יוצאים כולם הביתה ויודעים כולנו נקיים מחטאים לחלוטין, איזו התרגשות שהייתה אז, איזו קרבת אלוקים, זה הרי לא דבר שניתן בכלל לתאר ולשאר, וכן הלאה הדרך שעל אש התמיד, שהייתה דולקת כל הזמן, לא קבתה משום רוחות ומשום גשמים, וכן הלאה דרך ניסים גדולים וניסים נפלאים שהתרחשו בצערי היום לעיני כל, פשוט פיסת אדמה ששם חוקי הטבע לא פועלים, אבל למרות הכל והניסים הכי גדולים שיש, האדם מקבל כאות חושים, כפי שדיברנו על כך בתוכניות קודמות. אני שומע את זה מדי פעם מאנשים שאומרים לעצמם, לו רק התרחשו לי ניסים, לו רק אני רואה שינויי טבע, אני מיד חוזר בתשובה, אני מיד מתחזק, וזה שטות מוחלטת, כי גם בתקופת הבית הראשון התרחשו ניסים נפלאים מול כל עיניהם של עם ישראל, ואנשים המשיכו לעשות את החטאים הגדולים ביותר בתוך בית המקדש. כהנים היו מסתירים פסלים בתוך הקירות של בית המקדש. אחרי שהוא הקריב את הקורבן, והוא רואה את הניסים מול העיניים שלו, אבל הוא מסוגל לאחר מכן לקחת את הפסל ולנשק אותו. אם זה קרה בבית המקדש שרצחו נביא, ורואים את הדם שלו רותח, ורואים שאדם לא מפסיק לרתוח, אין דבר כזה. ולמרות הכל המשיכו בחטאים. יהודי ואדם מסוגל לראות ניסים ונפלאות ונשאר אותו אחד. לא הניסים והנפלאות הם אלה שיחזירו אותו בתשובה, אלא ההחלטה שלו וההתנהגות שלו והרצון שלו, זה הדבר שישנה. אז זה קרה בבית הראשון. בבית השני, לצערנו 70 שנה לאחר מכן שנבנה הבית השני, כבר לא התרחשו כל 10 הניסים, לא היה שם את כל אותם ניסים גדולים ונפלאים. אז אותם זקנים שעדיין זכו את הבית הראשון עמדו מהצד ובכו, אותם צעירים שרק שמעו על הבית הראשון ולא ראו אותו וסוף סוף רואים את בניין הבית השני, רקדו ושמחו. אבל המבוגרים והקשישים שזכו את הבית, זכו את הבית הראשון בתפארתו, הם אמרו, זה לא זה, זה לא אותו דבר, אין פה השראת השכינה בצורה המלאה כמו שראינו עד עכשיו. ולכן הייתה את התופעה המורכבת הזו, שמצד אחד רוקדים ומצד אחד שמחים. אבל בכל אופן, בית השני, נכון, אין 10 ניסים, נכון, אין את כל הפלאים שהיו קודם, אבל אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוך הבית, בבחינה מסוימת, כהנים בעבודתם, לוויים בשירה ובמזמרם, יש בית אחד שמאחד את עם ישראל, יש כהן גדול אחד, יש שבט כהונה אחד שמורכב מכל הגוונים, וכך שבט לוויה ועם ישראל מתכנסים במקום הזה, עולים לרגל, 3 פעמים בשנה, וכן הלאה הדרך. זה כן יש, ואת הדבר הזה עדיין סמכו ושימרו אפילו אותם קשישים שידעו שזה לא בהשוואה, אבל אחרי הכל הבית השני קיים, יש מקום להשראת השכינה. אבל מה שאז קרה, שראו שמצד אחד מבחינה רוחנית היה מצב יחסית טוב יותר, אבל מבחינה אנושית, חברתית, היה מצב נורא והיום בירושלים ובכל ארץ ישראל. שנאת חינם שהתפשטה על פני כל המרחב הציבורי, בתוך הבתים ומבחוץ. עד שהגיע למצב שבו הקדוש ברוך הוא היה צריך להוציא את שכינתו, ובסופו של דבר שפך את חמתו על עצים ועל אבנים, אבל למרות הכל השאיר את עם ישראל. וכאן נשאלת השאלה היא בעצם, מדוע שנאת חינם חמורה כל כך שהיא מבינה מביאה את, את עם ישראל למצב של חורבן הבית, יציאה לגלות. זאת שאלה שבאמת צריך לנסות להבין. הרי אחרי הכל, יש עבירות חמורות מאלו. לא נאמר על שנאת חינם יערג ואל יעבור כמו הבית הראשון. נאמר על שנאת חינם דברים חמורים מאוד. אנחנו יודעים שיש לנו כתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. יש איסור מהתורה לסנוע, אכן, אבל חמור כל כך לצאת לגלות, ים של דם, ים של דמעות, ועדיין אנחנו בגלות על בגלל אותו חץ נורא. הדבר הזה דורש עיון ובירור עד כמה שנאת חינם היא חמורה ומהווה משקל לשלוש עבירות של הבית הראשון. זה דבר שדורש עיון. אנחנו ננסה בעזרת השם בסדרת התוכניות הבאה לנסות קצת ללמוד א', מהם השורשים, מהם הסיבות לשנאת חינם, ומה הדרך לתיקונם, מה שחזל מסרטטים לנו. כי עיקר השאלה היא נשאלת, האם ניתן לשלוט על שנאת חינם? הלא זו תחושה, הלא זו הרגשה. הרי אם נסתכל מה שכתוב בתורה, כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. זאת אומרת שכלפי חוץ אני מראה לו שאני אוהב אותו. לא עשיתי שום פעולה חיצונית שתבטא את השנאה. למרות הכל, לאחר 120 אני אמור לתת על כך את הדין. אז מה פשר הדבר? כיצד ניתן לשלוט בזה? על כך ועוד בעזרת השם בסדרת התוכניות הבאה.
תודה לרב דוד ברוורמן. נצא עכשיו להפסקה. כשנשוב, נהיה כאן עם היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
דולת ימים
בקצב היום המהדורה התורנית ה-11 לימי בין המצרים. אומרים שלום עכשיו לרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים. היום בסייעתא דשמיא אני רוצה להתחיל עם רעיון חזק ביותר על הכוח של מסירות נפש, הכוח של הדור הקודם שלימדו אותנו בנפשנו נביא לחמנו, שאיך אנחנו צריכים ללמוד מהדור הקודם עניין של מסירות נפש, וזה הדבר שנשאר לנו גם היום הזה, בפרט בימים האלה שקשה, חם, ואנחנו לא צריכים היום לקפוץ לכבשונות האש. נכון, זה חם בחוץ, אבל כל מיני דברים קטנים שאנחנו מוסרים את הנפש שלנו בשביל הקודש ברוך הוא, כמה חביבות יש לזה בשמיים. אני רוצה לצטט בפניכם סבורנו. הסבורנו בפרשיס במדבור אומר רעיון מדהים. הוא אומר כך, כתוב שכלל ישראל בשנה של מתן תורה ספרו כל יהודי למשפחו יסום, לבי סבו יסום, איש כל אחד המחנר ואיש על דגלו, ושם כתוב כל שם של הראש משפחה, כל אחד ספרו אותו בשמו ובייחודיות. אומר הסבורנו, תסתכלו אחרי 38 שנה שכלל ישראל נכנסים לארץ ישראל, עוד פעם סופרים את בני ישראל, ושם לא כתוב נשפחו ישראל ולבי סבו ישראל, שם לא כתוב שסיפרו כל אחד בנפרד כמו לפני 38 שנה. שואל הסבורנו, למה? הרי דור שנכנסו לארץ ישראל לא היה ייחודי מספיק? אומר הסבורנו, כנראה שהדור של יויצי מצרים, אלה שהיו בשיבוד מצרים, היו בדרגה יותר גבוהה, שהיה ראוי של כל אחד ימנו כל אחד בשמו וייחודיות מיוחדת, כי היה יותר חשוב מהדור שנכנסו לארץ ישראל. ולכאורה נשאלת השאלה, הרי דור שנכנסו לארץ ישראל, הם גדלו כבר, קיבלו את התורה כשהיו צעירים, למדו בישיבות, הם יודו כל הלומדיס, אם זה בישיבות הליטאיות, את השתי דינים של רב חיים מבריסק, אם למדו בישיבות אחרות, יודו ללמוד דפי גמרא, וידעו הלכה, וכל מיני, והיה להם ידע תורני, משהו לא נורמלי. הם היו מאוכלי המן, גדלו בדור של ענני הכבוד, היה להם אייר קונדישן כל הזמן. הם היו צמודים למשה רבינו, שמלתך לא בטל מעליך, בלסה מעליך, כתוב שהגבדים, אלא היה להם, היה להם קלינר, ניקוי יבש כל הזמן, לא היה להם שום עול. הם ראו ניסים במלחמות, הם ראו ממש יד השם על כל צד ושאל, כמה אמונה מוחשית הם ראו. אז הם בפחות דרגה מיוצא מצרים, דור שגדלו בלי התורה, הרי קיבלו אותה בסוף, בכל השנים מצרים לא היה להם תורה, הם היו דור שעברו שואה, עבדו עבודת פרח בחומר ולבנים, זרקו ילדים שלהם בתוך הבניינים, בתוך היאור, רצחו אותם, עינו אותם, היו צריכים לברוח לשדות כדי להוליד ילדים ולגדל אותם, היה להם טיפת יישוב הדעת, בקושי בשבתות התאספו מגילות להשתשע, וקצת עשו חסד אחד עם השני, מה היה להם? שלוש מצוות שלא ישינו שמם ולשונם ולבושם, אבל אומר הספון, בגלל שמסרו את נפשם על זה, בשמיים לא מסתכלים על הכמות, היום זה לא חוכמה להיות בחור בן תורה, איזה ישיבות, היום צריך להיות טיפש לא ללמוד תורה, הרי יושבים בגן עדן ומתענגים על השם, אבל אז בדור המדבר לקרוא את עצמך לא לשנות את השם ושמה ולבושם, כמה מצוות שיהיו בזוהמה של מצרים, הקדוש ברוך הוא מסתכל ממקום שאתה מגיע, מהנתונים שלך, הוא לא מסתכל רק ממה אתה, התוצאות שלך, זה לפי היכולות שלך. יכן אומר הספורנו, רואים מכאן, משמע מהספורנו, שדווקא בשמיים מסתכלים יותר על המסירות נפש, על המאמצים, על השקעה שלך, ולכן דור יוצאי מצרים הם בדרגה יותר גבוהה, יותר ייחודי, כדי למנות כל אחד בנפרד, יותר מנכנסי ארץ ישראל שיהיו לכאורה הרבה יותר ידע תורני. הורים יקרים, איזה מסר מדהים היום. ואולי ככה, כמה זה חשוב למסור את זה היום לדור הצעיר, בפרט ילדים שבעלי תשובה. הרבה פעמים ההורים עדיין לא יודעים כל כך ידע תורני, אבל ומזלזלים, אבא שלי לא יודע כלום. אתם יודעים מה איזה מסירות נפש אבא ואמא עשתה בשביל להיות, לשמור תורה מצוות? אתה בכלל יכול להשוות את עצמך? יכול להיות ידע תורני יש לך יותר. כמה צריכים לכבד את המסירות נפש אם בשמיים יודעים להעריך את זה? ולכן תמיד אני אומר שמברכים חתן שהולך לבנות בית בישראל. זה ימים של בניית בית המקדש וכל אחד יש לו את הבניין הבית שלו. זה שגם אין בית המקדש, בונים אותו על חורבות ירושלים, על הדורות הקודמים, על המסירות נפש. הורים יקרים, אני רוצה להמשיך איתכם. האדם, איך הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, נעשה אדם, ומזה לומדים שהקדוש ברוך הוא משתשע, הוא אומר למלאכים, תן לי לברוא ייצור, שקום איזה אדם שנשא מאדמה, והמלאכים אומרים, מה אנש כי תזכרנו, מה אדם כי תפקדנה. ופה לומדים מזה הדבר שאפילו הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם אחרים, עם קטן ממנו, ללמד אותנו מסר חינוכי, תמיד תתייעץ, תשועה ברוב יועץ, אפילו מי שיותר ממך תכבד. אבל נשאלת השאלה אם כן למה הקדוש ברוך הוא לא שמע בקולם, הרי הוא כן ברא את האדם. אז התירוץ הידוע הוא, אני שומע ממכם שאדם הוא חוטא ויש כל מיני יצרות וקינה ושנאה, אני רואה גם אתם רבים ומתווכחים. אתם אומרים עם מי נשקיס הסקרנו והתחלתם להתווכח איתי. אז אם כן, כבר נעשה אדם, אני יכול גם לעשות אדם, אתם גם יש חילוקי דעות. אבל שמעתי בשם רב אייזל חרף, תשמעו דבר מדהים, סיפור. שפעם הוא נכנס לבית הכנסת והכניס מלא בחורים לומדי תורה ואמר לעשירים, חבר'ה, כל אחד ישתתף פה לתת כסף להחזיק את הבחורים כדי שיוכלו לאכול, שיוכלו ללמוד תורה. ואז אחד מהגבירים אמר, כבוד הרב, סליחה, מה זה אתה כאן מכניס אותם כאן, בוא נבנה למבנה, בוא תתייעץ איתנו, בוא אנחנו נעבוד כמו שצריך. אמר רבי אייזל חרף, לא, קודם כל הם פה, עכשיו תתחילו להוציא כסף, אחר כך נדאג להשאר. עד שאתם תחליטו, כל אחד תתווכח, ובסוף לא יבנו את הבניין, וכן, כל רגע שבחור יכול ללמוד תורה, זה זכות להחזיק אותו. ואז הוא אמר, אני אביא לכם ראיה, מהסיפור הזה שקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם, לכל עם לא שמע בקולם. תשמעו רעיון מדהים של רבי אייזל חרף. זה בנוי על אותו יסוד של החשיבות של מסירות נפש. הוא אומר, אני רוצה לעשות, נעשה אדם, מה אתם אומרים מלאכים, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים? אני רוצה לעשות אדם בריאה, שהוא בעצם עפר מאדמה, יש לו יצרים, יש לו תאוות, אבל הוא יכול, יש לו גם נשמה, והוא יכול לעלות עד השמיים. אדם אל עליון, אדם זה גם אדם אל עליון. אז יש לו מורכבות, אבל הנחת רוח שיהיה לי מכאלה אנשים, זה יותר גדול ממני ממכם, שאתם כל הזמן אותו דבר, ודיברנו על זה שבוע שעבר. מה אתם אומרים? אומרים לו המלאכים, לא, רבו הנה שלא ילום, מה נשקיס זכרנה, אם יחתו, יהיה לך אגמת נפש מהם. אומר רבינו של עולם, אני רואה שאתם לא מבינים ביצור שאני רוצה, בסחורה שאני רוצה ליצור. אתה יודע איזה נחת רוח זה עושה לי את המסירות נפש שלהם? גם אם הם נופלים, יותר ממכם. אם אתם לא מבינים בסחורה שלי, אז יאללה, תלכו. אני כבר נעשה אדם, אז אני כבר אין לי מי לדבר. אני כבר אעשה לי את זה לבד. אני רואה שאתם לא מבינים בסחורה שלי. יוצא מכאן, שחשבתי, בעצם מה הקדוש ברוך הוא השתמש באיזה מילים? נעשה אדם, אני מאמין בכם ואתם עושים לי נחת רוח. אז לכן יכול להיות שכלל ישראל באים לקבל את התורה וכל העמים לא רוצים. מי מרחם? מי מקבל את התורה? כלל ישראל, כי הם רוצים להיות העם הנבחר. מה הם אומרים? נעשה ונשמע. כולם שואלים מה זה נעשה ונשמע. היה צריך להגיד אעשה ואשמע. כל אחד אומר לעצמו. אז החידוש הערים כותב, כי אם נעשה, התורה כל כך מתוק, אז כל אחד נהיה ערב בעד עצמו ובעד השני, כמו מישהו לא רוצה מיליון דולר בשביל החבר שלו, בוודאי, נעשה ונשמע. אבל לפי רב איזל חרב חשבתי, אם הרבויני שלו אילום אומר לנו, נעשה אדם כלפי המלאכים, אתם חביבים אצלי, ואני נעשה את האדם למרות הקשיים שלכם, אתם בגלל מסירות נפש שלכם, זה עושה לי חביבות, אז כלל ישראל גם משתמש באותם מילים, כשכל העמים לא רוצה, והקדוש ברוך הוא עומד, אף אחד לא רוצה לקבל את התורה, אז הוא הולך את כלל ישראל, במסירות נפש, לא שומעים, קודם כל נעשה ונשמע, אותו לשון נעשה, מלשון רבים, מאותו חביבות לשון שהקדוש ברוך הוא משתמש, נעשה אדם כלפי המלאכים, אז גם אנחנו אומרים נעשה ונשמע. הורים יקרים, אלו הימים שאנחנו רוצים להביא לבניין בית המקדש. בוא נעשה, בוא נשמע, בוא אנחנו נבנה עוד אבן ועוד אבן, נקרב עוד ילד להחשיב כל מעשה ומסירות נפש של הילדים שלנו, לעמד אותם להמשיך במסירות נפש של הדורות הקודמים, ועל ידי שנבנה חובות ירושלים, נמשיך את הבניין של חובות ירושלים, על ידי שהצעירים ימשיכו בדרך האבות, בעזרת השם זה יביא לבניין בית המקדש השלישי, מתוך כל טוב סלע, בקרוב ממש. תודה רבה לכם.
תודה לרב אברהם סגל, וגם היום אנחנו מזכירים לכם שאם תרצו להתייעץ עם הרב בכל עניין הקשור לחינוך ילדים, אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, זה המספר בלשכתו של הרב, 03-644-1180.
Mishalois libi leto yevu leto yevu oy 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 leto yevu malai mishalois libi leto yevu leto yevu oy 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 leto yevu Mahalai, mishalois libi, oy letoyevu, oy 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 letoyevu. יום פרנדדום אוי 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 יום פרנדדום אוי 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 יום.
בקצב היום המהדורה התורנית, נגיד שלום עכשיו לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזיניהם בקצב היום. אנחנו היום נעמיק יותר בחמישה דברים שהראו את אבותינו בתשעה באב. הדבר הראשון היה המרגלים. ובכן, צריכים לדעת שכל הנושא של המרגלים זה שעם ישראל קיבלו את הנושא של הגלות לדורי דורות. היה צריך עם ישראל לא לעשות הפרדה בין יציאת מצרים לכניסה לארץ ישראל. יציאת מצרים זה דבר נצחי שנשאר לעם ישראל לדורי דורות. פעמיים ביום מזכירים יציאת מצרים. זה לדורי דורות נשאר לנו. זה לנצח נצחים. אם היינו מחברים את ארץ ישראל ליציאת מצרים, מיד ארץ ישראל הייתה הופכת להיות לנצח נצחים של עם ישראל, ואז לא היו גלויות. כל הבעיה של המרגלים זה שהם עשו הפרדה בין יציאת מצרים לבין הכניסה לארץ ישראל. ומכיוון שהם עשו את הדבר הזה, מיד מתחיל להיות גלויות. אנחנו נהיה במקום שלנו, נגיע לארץ ישראל, אבל זה יהיה זמני. יוכלו להוציא אותנו משם. זה כבר לא נצחים, זה כבר לא חזק. כל פעם אנשים מנסים למצוא פתרונות, רוצים למצוא פתרונות שנוכל להישאר בארץ ישראל, שהכל יהיה טוב כאן, ושום פתרון לא עוזר. שום פתרון לא עוזר. למה? משום שבעצם אנחנו, אין לנו את החיבור בין יציאת מצרים הנצחית לכניסה לארץ ישראל. ולכן ככה זה קרה. וככה זה יקרה, וככה זה ימשיך, ולא יהיה שום שקט עד שיבוא משיח צדקנו, ואז הגאולה תהיה שלמה. לכן, מאז המרגלים עד היום, אנחנו נמצאים באותה בעיה. זה היה הדבר הראשון שקרה בתשעה באב. הדבר השני, חרב הבית. חרב הבית זאת אומרת חרב המקום שמתנשקים בו שמיים וארץ. חרב המקום שאלוקים ברא אותו. חרב המקום שהקדוש ברוך הוא בנה אותו במו ידיו. כמו שנאמר, מקדש אדוני כוננו ידיך. בנה אותו משמיים ובנה אותו מארץ. ככה גם הזוגות. כל בית ובית בעם ישראל. הוא כמו בית המקדש קטן. כמו בית המקדש קטן. לא היה מעולם שלום בית בעם ישראל כמו שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל מאותו רגע שנחרב בית המקדש, גם השלום בית שלנו נחרב. גם השלום בית שלנו הוא לא בסדר. תסתכלו למשל, בכל העולם כולו, 53% גירושין בעולם. במדינת ישראל כל זוג שלישי מתגרש. ברעננה כבר כל זוג שני, שם כנראה כל משפחה רוצה להתרענן פעם בכמה חודשים. ואתה לא מאמין, מה קרה? כל כך רצינו, כל כך אהבנו, כל כך רצינו לבנות בית. אתה רצית לבנות בית? אבל כיוון שבית המקדש, המקור של השלום, נחרב, אז גם אצלך בבית, עד היום הזה, לא יהיה שלום בית. אתה תוכל, תנסה להביא, יש היום פסיכולוגים, יש היום יועצי נישואים, כל מה שאתה תנסה, זה לא ילך. גם אם זה ילך, זה יהיה מאוד קשה. מאוד קשה. למה? כי נחרב לנו בית המקדש. ברגע שנחרב בית המקדש, אז כל הבתים שלנו נחרבו באותה מידה שנחרב בית המקדש. אנחנו ננסה לעשות שלום. כל העשייה של השלום זה להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית. כתוב, זכו שכינה ביניהם. אם הזוג מזכך את עצמו, אז השכינה נמצאת ביניהם, נמצאת בתוך הבית שלהם. כלומר, אלוקים יש לו בית. איפה? אצלך בבית. אבל נחרב בית המקדש, אלוקים אין לו בית. אם אין לו בית, לאן הוא ילך? אז הוא הולך לתוך הבתים שיש בהם שלום בית. ואם גם שלום בית אין, אז גם משם הוא יוצא. זאת אומרת, המצב נמצא בנדידה. עדיין הקדוש ברוך הוא אין לו את המקום שלו, ולכן גם בבית שלך הוא ייכנס, הוא יצא, זה יהיה תלוי בשלום בית שלך. יש כאן חורבן בעם ישראל. זה חורבן בית ראשון. וחורבן בית שני, גם אם אתה תנסה לעשות ניסויים שניים, זאת אומרת, אתה בעצם לא הלך בניסויים הראשונים, נחרב הבית הראשון, אבל בוא ננסה ניסויים שניים. גם בניסויים השניים, אתה תראה מה קורה. מי שמסתכל היום בסטטיסטיקות, אתה לא מאמין. כל הזוגות שנישואים נישואים שניים, יש להם בעיות פי כמה וכמה מהזוגות הראשונים. יש הבדל עצום בין אהבת נעורים לבין מה שקורה אחר כך. זה לא יאומן כשבונים בית חדש. יש ילדים מפה, ילדים משם. כן, הילדים מתקבלים, הילדים לא מתקבלים. כל כך הרבה בעיות. למה? תדע לך שגם בית שני נחרב. גם בית שני נחרב, אז גם הבית שלך יהיה בו כל כך הרבה בעיות. אתה תנסה את כל מה שאפשר לעשות. אתה תשתדל שיהיה שלום. אבל תדע לך, אם אין לנו בית שני, אז גם הבית השני נחרב. לכן אתה צריך לדעת בחוכמה גדולה איך לנסות לשמור את הבית גם בבית השני. אדם אחד אמר לי, כבוד הרב, התגרש פעם ראשונה, ועכשיו זה הפעם השנייה, בפעם השנייה הוא מתחתן, והוא רוצה להקים בית. הוא אומר לי, ניסיתי להקים בית, הכל בסדר, אבל כל כך הרבה בעיות יש. הבעיות יותר גדולות מהזוגיות הראשונה. מה אני עושה? שאל אותי מה לעשות. אמרתי לו, כמובן יש לי ספר שמדבר גם על הנישואים השניים, גם הראשונים וגם השניים, זוגיות עם רגש, שניתן להשיג אותו. אמרתי לו, תקרא את הספר, יש שם עצות, גם לנושא של הזוגיות השנייה. אבל סיפור אחד אני אספר לך, אמרתי לו. היה פעם אחד, העכבר, ברח מהכלב. הכלב רדף אחריו, ניסה להיות באיזה מקום, נכנס לתוך בוץ. הוא נכנס לתוך בוץ, ובסופו של דבר, הכלב לא רואה אותו. לא ראה אותו, הכלב הלך. הוא הציץ, ראה שהכלב לא נמצא, יצא. הכלב ראה שהוא יצא, רדף אחריו. רדף אחריו, שוב פעם, הוא ניצול מהכלב, אבל בצד השני עמדה חתול, שגם היא חיכתה לו, והיא רצה אחריו. ואז הוא מצא את הפטנט, הוא זכר את הפטנט של הבוץ. הוא בא ונכנס מיד לתוך הבוץ, אבל כאן הייתה בעיה. הבוץ לא היה כל כך עמוק. הוא נכנס, הוא יכל להיכנס עוד, אבל הוא לא נכנס פנימה מספיק, יש לו זנב ארוך, והזנב נשאר בחוץ. ואז החתול תפס אותו מהזנב, והרים אותו, ורצה לאכול אותו. הסתכל העכבר על החתול ואמר לו, אני רוצה לשאול שאלה. אני הייתי בפעם הראשונה בבוץ, ניצלתי מהכלב. למה עכשיו בפעם השנייה נכנסתי לתוך הבוץ? איך פתאום ראית אותי? הייתי בתוך הבוץ. אמר לו, נכון, אתה נכנסת לבוץ, אבל השארת זנב בחוץ. אם כבר נכנסת לבוץ, אתה צריך להיכנס עד הסוף. אתה צריך להכניס גם את הזנב. אל תוציא זנב בחוץ, ואז אתה תנצל גם ממני. אמרתי לו, היה נישואים ראשונים. אתה ברחת, נכנסת לאיפה שנכנסת. כן היה בוץ, לא היה בוץ, זה עניין שלך. אבל ברחת. בפעם השנייה שנכנסת, תכנס לתוך הבוץ עמוק. כמה שתכנס יותר, אל תשאיר זנב בחוץ. אל תשאיר מחשבות. אני פה, אני צריך לדעת עכשיו איך להסתדר עם מה שיש לי. ולכן תיכנס פנימה, ואז תסתדר עם מה שיש. אמרתי לו, אבל תדע לך, שהבעיה העיקרית, זה שנחרב גם בית המקדש השני. גם שתנסה נישואים שניים, גם שם יהיה בעיות. כי נחרב לנו הבית הגדול, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו, עם כל השלום שהיה שם. אם אין את זה, אז גם השלום שלך יתערער. גם במקדש ראשון, וגם במקדש שני. גם בנישואים ראשונים, וגם בנישואים שניים. הדבר הרביעי שקרה בבית המקדש, הוא שנחרשה העיר. לפני נחרשה העיר, כתוב שנחרבה ביתר. אז קודם כל ביתר, מה זה ביתר? הייתה עיר גדולה ואין בישראל. היו בה אלפים ורבבות מעם ישראל. והיה שם אחד שחשבו שהוא המשיח. ודימו שהוא משיח. אפילו רבי עקיבא אמר שהוא המשיח. וכולם ציפו, הנה אנחנו עומדים להיגאל. הנה עכשיו יש מישהו שיגאל אותנו ונגמור עם כל הגלות הזאת. ובסוף הוא מת. ובגלל המוות שלו השתלשל מזה שמתו אלפים ורבבות מעם ישראל. ואז זה היה ממש צרה גדולה לעם ישראל. וזה קרה בתשעה באב. על זה גם כן בוכים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת נחרבה ביתר? היה מצב שהנה אוטוטו אנחנו נגאלים. וגם זה הלך. אם גם זה הלך, אז תדע לך. כל פעם בחיים שלך, שתראה, הנה פתאום אנחנו עולים. פתאום יש ממשלה חדשה. הנה עכשיו זה יגאל אותנו. אדוני, שום דבר לא יגאל אותך. זה עוד פעם יחזור לעצמו. אבל הממשלה הזאת הבטיחה ואמרה, כולם יבטיחו, כולם יאמרו, מכיוון שנחרבה ביתר, וגם מה שהיה כביכול צריך להיות לעם ישראל, גם זה הלך, גם זה נחרב, גם זה יהיה לנו. לכן, אין שום אפשרות, עד שלא יבוא המשיח באמת, תמיד יהיה מצב, הנה נגאלנו, ופתאום אתה תראה שאתה מתאכזב. הדבר האחרון שנחרשה העיר, נחרשה העיר, נחרשה העיר זה נקרא סיום של החורבן. נחרשה העיר זאת אומרת אין שום קיר שעומד על תילום, שום דבר שיכול לעמוד. מכיוון שלא יכול לעמוד, אז עם ישראל הפכו להיות מופקרים לחיות השדה. לחיות השדה, ויש הרבה חיות היום בשדה. וכולם נגדנו. למה? אין לנו משהו בנוי. אין לנו כלום. זה נחרש לגמרי. החרישה הזאת, אנחנו נהיינו כמו חיות השדה. נהיינו בשדה. נהיית בשדה? אז כל אלה שבשדות יבואו. גם כל הערבים, הערבים והישמעילים, בכל העולם כולו, הם מקראים נוודים. הם היו הולכים ממקום למקום. אתה תהיה בשדה, אז הם יבואו עליך. לכן, פעם שמעתי מישהו אומר, שכששרה נולד לבן, באו לבשר אותה שיהיה לבן בעוד שנה. אז אמר לו, כעת חיה ולשרה בן. מה זה כעת חיה ולשרה בן? מה זה כעת חיה? היה לה ילד בתוך הבית. מי זה היה הילד שהיה בביתו של אברהם? ישמעאל. והמלאך אומר לה, כעת חיה. כעת מה שיש לך בבית זה חיה. ולשרה בן, שנה הבאה בעזרת השם יוולד לך בן אמיתי. אבל כעת תדעי שיש חיה. אנחנו היום נתונים לכל האיומים שלהם. למה? כי כעת חיה, כעת החיות רוצות לשלוט. עד שבעזרת השם יבוא מי שיצדקנו ונגאל במהרה בימינו, אמן.
תודה רבה לרב מיכאל לסרי. הפוגה קלה נוספת ומיד יהיה כאן הרב יונתן ענבה.
יושב ליד הסלע, מביט אל חוף הים, ראשי עלם לפתע, למה אני קיים? בדרכך חיפשתי שלווה בתוך חיי, למרומים דיברתי חיי בתוך שנותיי. תמיד שואל את הבורר, את מילותיי אליו כותב. איך במסתורים אני בוחר, ובליבי יש עוד כאב. את דרכך אני רואה, ובשממה לך כותב. כמה שונים ימיי, כמו צי והקשת, זקנתי בנהוריי, גופי הולך בשקט, שומע צעדיי, יודע זה אני, מקשיב למילותיי, מרפא את מחובי. איך הלב לך קורא, וברוחות הוא מסתובב, תמיד שואל את הבורר, את מילותיי אליו כותב. איך במסתורים אני בוחר, ובליבי יש עוד כאב. את דרכך אני רואה, ובשממה לך כותב. את מילותיי אליו כותב, איך במסתורים אני בוכה ובליבי יש עוד כאב, את דרכך אני רואה ובשממה לך כותב.
בקצב היום, בקצב היום,
בקצב היום, מהדורת ימי בין המצרים. אומרים שלום עכשיו לרב יונתן ענבה.
שלום אלעד, שלום ישראל, שלום מאזינים יקרים. בהרצאות האחרונות דיברנו על בניית הקשר הרוחני בין בני הזוג. למדנו שהקשר הרוחני הוא שווה לקשר נצחי. ואם אנחנו רוצים שהבית שלנו יהיה בית נצחי, אנחנו חייבים לבסס אותו על אלמנטים רוחניים, על מושגים של לימוד תורה בין הבעל לבין אשתו, על מושגים של רב של המשפחה, שינחיל לנו דרך נכונה, דרך של ההלכה פסוקה, וממילא בזמנים של ריבים ומחלוקות, יוכל לנווט אותנו לחוף מבטחים, על הרעיון של התורה, במצווה טהרת המשפחה, על המושג הרוחני של האישה בבית, ומטלות הבית שהיא עושה, כמה עם חלק בלתי נפרד מעבודת השם. היום בעזרת השם, נוסיף מספר נקודות מפתח, כדי שנדע איך לבוא ולבסס את הבית שלנו טוב יותר, רוחני יותר. בזמן שאדם עומד תחת החופה, מברכים אותו בשבע ברכות. אחת הברכות אומרת, אשר יצר את האדם בצלמו. בצלם דמות תבניתו. אלוקים יצר את האדם בצלמו של הקדוש ברוך הוא. בצלם דמות תבניתו. והתקין לו ממנו בניין הדעד. הקדוש ברוך הוא מהאדם יצר בניין הדעד. מי היא אותה בניין הדעד? הלא זאת אשתו של האדם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תדעו לכם, השיתוף ביניכם, הכבוד, המחשבה, זה הגורם המשמעותי ביותר לבניין הדעד. לכן, אחת הפעולות החשובות ביותר שאנחנו חייבים לעשות כדי לקיים את הבית הזה, הווה אומר זאת תפילה. אנחנו חייבים תמיד להוסיף לתפילות שלנו תפילה אחת פרטית לחיזוק הזוגיות שלנו, להצלחת הזוגיות שלנו. אני חייב להתפלל בכל יום להצלחתה, לרפואתה של אשתי. היא חייבת לבוא ולהתפלל עליי, ובד בבד להתפלל שהזוגיות שלנו תצליח. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. תחשבו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא החליט להחריב את העולם. היה אדם שזכה להינצל, קראו לו נוח. נוח ומשפחתו, הקדוש ברוך הוא הכניס אותם לתוך טבע. ובמשך שנה, אותם האנשים חיו בטבע עם בעלי החיים. הסתיימה השנה, הם יוצאים מהטבע והם רואים עולם שממה. לא נשארה נפש חיה אחת. לא בני אדם, לא בעלי חיים. נוח היה בצער היום ונורא. מצד שני, הוא שמח על ההצלה הגדולה שהייתה לו. מה עושה נוח? הוא בונה מזבח, הוא מקריב קורבן. ואז נוח שומע את המילים הקשות ביותר שאדם יכול לשמוע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם היית אומר את התפילה הזאת לפניי, לפני המבול, יכלת למנוע את אחרבת העולם. חברים יקרים, אתם יודעים כמה אנשים שומעים את המילים האלה מהקדוש ברוך הוא שאומר להם, אם הייתם מתפללים את התפילה הזאת לפניי, לא הייתם מחריבים את הבית שלכם? אם הייתם מבקשים ומתפללים ומתחננים, עדיין הייתם חיים חיים של זוגיות? אבל אחרי שנעשה המעשה, אחרי שהבית התפרק, זה כבר לפעמים מאוחר מדי. לכן אנחנו נלמד מטעויות, ותמיד נקדים תפילה לצרה, תמיד נבקש מהקדוש ברוך הוא. נשים צדקניות, את מדליקה נרות ערב שבת, שעת רצון נפלאה. יהודי יקר, אתה נמצא בלימוד תורה. תפילה אחת קטנה לקדוש ברוך הוא, תבקש ריבונו של עולם, תתמיד לי את הזוגיות, תן לנו חידוש בזוגיות, שנשמח אחד בשנייה, שיהיה לנו חיים טובים ומאושרים. ממילא אתה מכניס עוד אלמנט רוחני לזוגיות בינך לבין אשתך. דבר נוסף, אנחנו מה לעשות חיים בעולם שיש איתנו אנשים נוספים. יש לנו חברים מהעבודה, יש לנו שכנים, יש לנו קרובי משפחה. וכשם שדעות פרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. אנחנו לא חושבים אותו דבר, אנחנו לא רואים אותו דבר, אנחנו לא מסתכלים על דברים אותו דבר. ולפעמים, האישה יצאה לשוק העבודה. אתה יוצא ומדבר עם חברים, והם אומרים, מה? ככה אתם עושים בבית? ככה היא דיברה אליך? ככה הוא אמר לך? ככה הוא מתנהג אליך? ופתאום אנחנו שומעים דברים מאנשים מבחוץ, והדברים האלה לאט לאט ממלאים אותנו ברצון לשנות, להשתנות, להתווכח, להתמרד. אחד הדברים החשובים ביותר בזוגיות זה לדעת להשאיר את הרעיונות של בני אדם בחוץ. אני ואשתי קבענו ויש לנו דעת תורה. אם נרצה לשנות או להשתנות, תמיד יש לנו מי להתייעץ. אנשים מבחוץ הם לא הגורם שיקבעו לי האם אני צריך לשנות את עצמי, האם אני צריך להשתנות במעשיי. רבותינו מספרים משל למה הדבר דומה. פעם אחת היה זוג שהתחתן. הזוג התחתן, סיימו את החתונה, הבעל רוכב על חמור ואשתו הולכת ברגל. עבר שם איזשהו אדם ואמר, תראה מה קורה פה, רק התחתנו, איזה חצוף, איזה אדם, איזה הנהגה, הוא רוכב על חמור והיא הולכת ברגל. אותו אדם הרגיש באמת לא נוח, לא נעים. ירד מהחמור, אמר לאשתו, בכבוד אשתי היקרה, תעלי לחמור. אשתו רוכבת על החמור, עבר אדם אחר, ואמר, תראה איזה פרייר, תראה מה קורה פה. רק התחתנו, כבר היא עושה לו בית ספר. היא רוכבת על החמור, והוא הולך ברגל. אמר לה, גברת, תרדי למטה. מה זאת אומרת? מה זה הדיבורים האלה? הלכו שניהם ברגל עם החמור. עבר אדם אחר. ואמר, תראה איזה אנשים מוזרים, יש להם חמור, הולכים ברגל. אמר לה, את יודעת מה הוא צודק, בואי נעלה שנינו על החמור. עלו שניהם על החמור, עבר אדם אחר, ואמר, מה קורה פה? שני אנשים שמנים, גדולים, מסכן חמור, קטן ומסכן, איך אתם לא מרחמים עליו? אכזריים שכמותכם. אמר לאשתו, אולי באמת לא נעים, בואי נרד מהחמור, אבל מה נעשה? אמר לה, את יודעת מה, יש לי רעיון. את לכי מקדימה, אני מאחורה, בואי נרים שנינו את החמור. התחילו להרים את החמור וללכת בדרך. עבר שם אדם שלישי ואמר, הנה שלושה חמורים. היי חברים יקרים, אם אנחנו נקשיב לכל רעיון, אם נקשיב לכל ביקורת של כל אדם מסביב, הבית שלנו לא ירזיק מעמד. אנחנו רוצים בית של תורה, בית של רוחניות, בית של נצחיות. שומעים לדעתה של תורה, לא לכל דיבור. לא לכל רעיון, לא לכל ביקורת. את הדברים האלה נשאיר מחוץ לדלת. לא ניתן להם אפילו להיכנס לאוזניים שלנו. נשמע, נמחוק ונמשיך הלאה. והבית שלנו ימשיך לשרוד בדרך הטובה ביותר. דבר אחרון, שנשים עליו עכשיו את הדגש ובזה נסיים. צריך לדעת שאחד הגורמים שמלווים לבני הזוג, הגורם המרכזי ביותר זה מושג שנקרא אהבה. אהבה אחד לשני, המשיכה אחד לשני. זה דבר שפעמים רבות יש לו עליות וירידות. זה כמו איזושהי מניה, שפעמים היא עולה למעלה, ולפעמים היא גם יורדת למטה. חשוב מאוד לצרף לאותה אהבה מושג נוסף שנקרא הערכה. ברגע שעברו השנים, ולפעמים האהבה בינינו יודעת מורדות, אם תהיה בינינו הערכה, אם נדע להוקיר אחד את השני, אותה הערכה תחפה על האהבה שירדה מגדולתה. אם אתה תסתכל על אשתך ותגיד, תראה מה זה, אשת חיל, כמה היא תורחת, כמה היא עומלת, איך היא מחנכת את הילדים, איך הילדים שלי נראים שונים משאר הילדים בשכונה, איך הבית שלי כל כך נקי ומסודר, איזה אוכל טעים היא עושה, ועוד היא גם עובדת והיא גם עוזרת לפרנס את הבית. אשת חיל מי ימצא. גם אם האהבה כלפיה לפעמים תרד לך, הערכה היא זאת שתחזק את הזוגיות בינינו. את רואה את בעלך? יושב ועוסק בתורה? האדם הזה עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. את יודעת שהתורה הקדושה אומרת, אם לא בריאיתיו יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? אם יש רגע בעולם בלי לימוד תורה, העולם נחרב? את יודעת מי מחזיק את העולם? בעלך! את צריכה להעריך אותו, להוקיר אותו. בעלך עובד? הוא חוזר מהעבודה, הוא הולך לשיעור תורה. הוא ממוטט, הוא עייף, הוא רוצה לאכול לישון. אבל הוא הולך ללמוד תורה? איזה בעל יש לך? איזה חשיבות יש לבעל הזה? ברגע שתלמדי להעריך אותו, הזוגיות ביניכם תהיה טובה יותר, חזקה יותר, עוצמתית יותר. היה יהודי שהיה מגיע כל ערב לשיעור תורה, והיה נרדם. ניגש אליו הרב, אמר לו, ידידי, אני מוסר דף יומי בערב וגם בבוקר. בבקשה ממך, אתה כל לילה נרדם. בוא בבוקר לשיעור תורה, תשמע את השיעור ערני. אמר לו, כבוד הרב, יהיה בסדר? והמשיך להגיע בלילה ולהירדם. תפס אותו הרב אחרי שבועיים שלוש, אמר לו, תגיד, לא דיברנו שאתה מגיע בבוקר? אמר לו, כבוד הרב, תשמע, אני אדם פשוט, ואני עובד קשה מאוד למחייתי, אבל אני רוצה ילדים תלמידי חכמים, שאני מגיע מהעבודה, והילדים שלי רואים אותי עייף, ממוטט, יושן תוך כדי הליכה, אבל במקום להתקלח, במקום לאכול, אני מניח את תיק העבודה ורץ ללמוד תורה. הילדים האלה רואים אבא רץ ללמוד תורה למרות שהוא עייף. הם לומדים תורה בכזאת שקידה, בכזה רצון, כי הם מעריצים את מה שאבא שלהם עושה. אנחנו צריכים לדאוג להערצה, להערכה בין בני הזוג. אם נדע להעריך, אם נדע לכבד, ממילא גם נואב, ממילא גם נדע לבוא ולגרום לקשר עמוק בינינו, לקשר תמידי, לקשר נצחי. לכן נתפלל כולנו, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה את הפעולות ויראה את המעשים, וממילא יברך את כולנו בבניין עד עד. תודה רבה ובהצלחה גדולה.
תודה רב יונתן ענבה, דבריך נפלאים. ותודה לכם, אנחנו מסיימים. תודה גם לרועי קנטן שהיה בכל חי, דוד לוין בג'יי רוט ודיו בניו יורק, קטי קלר חי FM יוהנסבורג, יריב חזן ערוץ 2000, ארי גוטהלף ישראל 1 אונליין, לוי טובול שלגרנט, ישראל שלמה הפיק וערך אותנו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר עם מוצא השם, אותו מקום אותו שעה. אני אלעד שבר, להישמע, ביי ביי.